הפודקאסט של התנ"ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ"ך. הפרק הזה הוא הקלטה חוזרת לפרק שהוקדש לדמותו של שמשון, שסיפורו מובא בספר שופטים בפרקים י' ג' ת' ז'. פרק זה וגם הפרק המספר את סיפורם של אלקנה ושתי נשותיו, היו הראשונים שהקלטתי כפודקאסטרית עצמאית, שמקליטה ועורכת לבד את עבודתה, ועל הדרך עושה כל טעות אפשרית, או רושמת לזכותה טעויות חדשות שאף פודקאסטר עדיין לא העלה על דעתו. ובקיצור, הגיע הזמן להקליט מחדש את הפרקים האלה, ולהביא אותם לסטנדרט של שאר הפרקים בפודקאסט של התנ"ך. לצערי, גם את הפרק הזה אני נאלצת להקליט לבד, שכן שרון כל כך עמוס בעבודה, וכפי שכל אחד יודע, עומס בעבודה זה דבר נהדר. כך שברור שאני מפרגנת לשרון ומאחלת לו הצלחה ענקית, אבל אני גם אשמח אם הוא ימצא כמה דקות פנויות להקליט איתי את הפרק הבא. בשני הפרקים הבאים נדבר על שמשון, הגיבור הגדול ששנא את הפלישתים, אבל אהב את הפלישתיות. נדבר על גיבור שניחן בכוח על אנושי, שהרג אלפי פלישתים, שקרא את כל החבלים שקשרו אותו בהם, כאילו היו פתיל חרוך. ושלבסוף נפל בידיה של אישה ארמומית, שבתער גלבים גילחה ממנו את כוחו העצום. השאלה מי היה שמשון ומה עושה גיבור מסוגו בספר שופטים תיקח אותנו לעוד סיבוב בהיסטוריה הרחוקה של ישראל. ולא פחות חשוב מכך, הסיבוב הזה יפתח בפנינו צוהר נוסף לדרכי הכתיבה של התנ"ך, שהם כל כך שונים, ואם יורשה לי לומר, גם מפתיעים ומתוחכמים הרבה מאלה שנהוגים בימינו. מכיוון שסיפורו של שמשון מובא בספר שופטים, הרי שאנחנו מדברים על תקופת השופטים. תקופת השופטים מתפרסת על פני כ-150 שנים, אולי מעט יותר, בערך למין סביבות שנת 1200 לפני הספירה, ועד סביבות שנת 1050, אולי 1030 לפני הספירה, שאז אנחנו מגיעים לזמנם של שמואל ושאול, שנמצאים בקצה האחרון של התקופה. מבחינת סדר המאורעות שקבעו כותבי התנ"ך, ספר שופטים חותם את סיפור יציאת מצרים ואת כיבוש הארץ שעליו מסופר בספר יהושע. וזו התמונה הכללית, הפשוטה, כפי שהיא מוכרת למרבית המאזינים. כידוע, משה היה המנהיג שעמד בראש בני ישראל בימים שבהם עזבו את מצרים ונדדו במדבר סיני. כאשר הלך לעולמו, יהושע בן נון, תלמידו ומשרתו, תפס את מקומו. יהושע היה המנהיג שעמד בראש העם בסוף ימי המסע, והוא, יחד עם המוני יוצאי מצרים, חצו את הירדן מצידו המזרחי אל צידו המערבי, ונכנסו בסערה לארץ כנען, שהסתרעה פחות או יותר בטריטוריה של מדינת ישראל של ימינו. יהושע ואנשיו כבשו את הארץ מידי הכנענים שחיו כאן מאות שנים והתנחלו במקומם, וזו התקופה שמוכרת ברבים גם בשם תקופת ההתנחלות, שעליה מספרים 12 הפרקים הראשונים שפותחים את ספר יהושע, ושעליה מספרים לילדי בית הספר. אלא שבספר יהושע יש 24 פרקים ולא 12. ו-12 הפרקים השניים מספרים סיפור אחר לגמרי, שאותו לא מספרים לילדים. מה שאומר שאנחנו כן נספר אותו, משום שהוא כל כך חשוב להמשך דברינו. 12 הפרקים האחרונים שבספר יהושע מעידים שלמען האמת יהושע ואנשיו לא כבשו לא עיר ולא כפר ולא שום דבר. ואם לא די בכך, הרי שמתוך הפרקים האלה מתברר שהכנענים מוסרים דרישת שלום חמה לכולנו, ומדווחים שאצלם הכל בסדר, ושאיש לא גירש אותם ממקומו, והם צודקים לגמרי. וזאת משום שלפי ספר שופטים, שמספר על הימים שבאו מיד לאחר זמנו של יהושע, מתברר שהכנענים הוסיפו לחיות על אדמתם, אם כי לא בשקט ולא בשלווה, ולא לאורך זמן. לעובדה שהמחצית השנייה של ספר יהושע מפריחה לחלוטין את מחציתו הראשונה, יש חשיבות עצומה להבנת ספר שופטים, ובהמשך גם להבנת סיפורו של שמשון, ולכן כדאי להקדיש לעניין זה עוד כמה רגעים. לפי המסופר בספר שמות ובספר במדבר, בימי הנדודים במדבר סיני, בני ישראל הלכו כדבוקה אחת. הם היו מחנה מלוכד שהלך בעקבות מנהיג אחד, משה. וכאשר משה הלך לעולמו, יהושע תפס את מקומו. הדיבור על מחנה אנשים עצום, שמלוכד תחת הנהגה של איש אחד, מתיישב היטב עם תמונת הכיבוש הגרנדיוזי של הארץ, שפותחת את ספר יהושע, ושלמעשה חותמת את סיפור יציאת מצרים. אך לו תמונת הדברים הזו הייתה נכונה, כי אז היא הייתה חייבת לקבל ביטוי חברתי, התיישבותי וארכיאולוגי. דבר שהיה מייתר לגמרי את החצי השני של ספר יהושע, שמספר, ואת זה כבר אמרתי לפני חצי דקה, שיוצאי מצרים לא כבשו לא עיר ולא כפר. נגיד את הדברים האלה במילים אחרות. לו בני ישראל הלכו במדבר כדבוקה מלוכדת אחת ותחת מנהיגות אחת, כי אז היה עלינו לצפות שליהושע יהיה יורש שירש את מקומו, בדיוק כפי שהוא תפס את מקומו של משה. ולו הכיבוש הגרנדיוזי של הארץ היה אמת, היה עלינו לצפות שהממצאים הארכיאולוגיים שמתייחסים לאותם ימים, ייתנו לנו גושי התיישבות גדולים ורצופים, שמעידים שבבת אחת נכנסה לארץ שעד כה הייתה מיושבת בדלילות, אוכלוסייה בסדר גודל עצום. אבל זה לא מה שקורה. התמונה היישובית שעולה מהמחצית השנייה של ספר יהושע, ושנכנסת לתוך ספר שופטים, ולמען האמת גם לתוך ספר שמואל, מספקת תמונה הפוכה לגמרי. התמונה החברתית וההתיישבותית שאנחנו כן מקבלים אומרת שיוצאי מצרים שנכנסו לישראל התפזרו לכל עבר, מהגליל העליון ועד מדבר יהודה שבדרום. והממצאים הארכיאולוגיים מאשרים את הפריסה ההתיישבותית הזו. הם מעידים שבסביבות שנת 1200 לפני הספירה קמו בארץ ישראל מאות יישובים זעירים שגודלם בין 5 ל-10 דונם. והיישובים האלה לא שמרו על קשר התיישבותי, ושלכן אנחנו לא מקבלים גושי התיישבות. יישובים בסדר גודל שבין 5 ל-10 דונם מתאימים למשפחה אחת, אולי לחמולה, אבל הם לא מתאימים להמוני אדם שנכנסו בבת אחת לארץ והתיישבו בה. זאת ועוד, מכיוון שהכנענים, שקודם מסרו לנו דרישת שלום חמה, הוסיפו לשבת בעמקים הפוראים של הארץ, שבהם יש מים, ושהם מתאימים למרעה ולגידולי שדה, היה על יוצאי מצרים להתיישב בחלקים הריקים והקשים למחיה של הארץ. וזו הסיבה שהם התנחלו בהרי הגליל ובהרי מרכז הארץ שהיו מיוערים, ושכדי להתיישב בהם היה צורך לברא את היער, לפנות אבנים וסלעים ולהקים טרסות לצורך גידולי שדה ולחפור בורות לאיסוף מי גשמים. בני שבט יהודה חסכו מעצמם תורח זה ופנו למדבר יהודה הצחיח, שמלכתחילה היה דל במקורות מחיה ולכן גם דל אוכלוסין. הפיזור היישובי הזה, שנתמך בממצאים ארכיאולוגיים, מסביר מדוע מיד לאחר מות יהושע ובמשך 150 השנים הבאות לא קם בישראל אף מנהיג שריכז תחת הנהגתו את כל האוכלוסייה הישראלית. וזו גם הסיבה שבגללה ספר שופטים מדבר על חברה שמפולגת לחמולות ולשבטים, שבראשה עמדו הזקנים שדאגו לאינטרסים המקומיים של משפחותיהם. חשוב להדגיש, הזקנים היו מנהיגים מקומיים ולא הייתה להם תפיסה לאומית רחבה וכוללת, שניצנים ראשונים לה אנחנו נראה בזמנם של שמואל ושאול, ושהייתה גם הייתה לדוד, המלך הגדול ביותר שקם לישראל, ושלדמותו היוצאת מן הכלל, באמת המדהימה, בדעתנו להקדיש פרקים ארוכים. כללו של דבר, התמונה החברתית והארכיאולוגית שעולה מהמחצית השנייה של ספר יהושע, מספר שופטים ולמעשה גם מספר שמואל, מתארת חברה שהתפזרה לכל עבר, חברה שהתיישבה במקומות הקשים שבהם הכנענים לא ישבו, חברה שלא קיימה רצף יישובי ושלא הייתה לה שום תודעה לאומית. והתמונה הזו מפריחה לחלוטין את מפת ההתיישבות של השבטים שאותה מחלקים לילדי בית הספר, שנראית כמו מפה מדינית עם גבולות וחלוקה ברורה בין שטחי ההתיישבות של השבטים, תמונה שמתעלמת לחלוטין מהכנענים ושלא התקיימה במציאות. ועכשיו, כמו שאני כל כך אוהבת, הדברים הולכים ומסתבכים. ספר שופטים הוא בראש ובראשונה ספר מלחמה. הוא מספר על המלחמות שבראשן עמדו השופטים, וזה מעט מבלבל. משום שהמושג שופט הוא מקבילה לדיין, שדן ומכריע בסוגיות משפטיות המובאות לפניו. זה נכון בימינו, זה היה נכון בתקופת התנ"ך, אבל זה לא נכון בספר שופטים. השופטים שעליהם מספר ספר שופטים היו לוחמים מושיעים. לפי הכתוב, הם נבחרו על ידי אלוהים, הקימו צבא ויצאו להילחם באויביהם, ולא עסקו בסוגיות משפטיות. הדיינים היו הזקנים, שדנו אך ורק בעניינים הקשורים למשפחות שבראשן עמדו, ושוב, גם זה מאפיין מובהק לחברה שבטית. ועכשיו נסבך את הדברים עוד יותר. ספר שופטים יוצר תחושה שלפיה השופטים עמדו בראש צבא גדול, שיצא להגנת השטחים שעליהם ישבו כל שבטי ישראל, וזה מה שמלמדים בבתי הספר, אבל זה ממש, אבל ממש לא נכון. האמת היא שהתחושה שהשופט הקים צבא גדול ויצא להושיע את כל בני ישראל, היא תעתוע ספרותי מבריק, היא מיראז' של האורך של ספר שופטים. בספר שופטים קיימת תבנית ספרותית שחוזרת על עצמה כמעט בכל פעם שמסופר על עלייתו של שופט חדש. וזו התבנית. בשלב הראשון כל בני ישראל, מהראשון ועד האחרון שבהם, חטאו לאלוהים. כולם נטשו את מצוותיו והחלו עובדים אלים אחרים. ולכן אלוהים העניש את כל בני עמו החצופים ושלח עליהם אויבים שכבשו אותם. ציטוט קצר שמאפיין תבנית ספרותית זו ותוך כדי דילוגים. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעזבו את אדוני, וילכו אחרי אלוהים אחרים, וישתחוו להם, ויכעיסו את אדוני, ויעזבו את אדוני. לאחר החטא מגיע העונש הקולקטיבי שבו העניש אלוהים את כל בני עמו החוטאים. אני קוראת, ואיחר אף אדוני בישראל, ויתנם בידי שוסים. שוסים זה שודדים, בוזזים. וישוסו, כלומר בזזו. וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד בפני אויביהם. השלב השלישי אומר שאחרי העונש הקולקטיבי, הגיע הזעקה לעזרה. כל בני ישראל מתחננים בפני אלוהים שיושיע אותם. ומכיוון שאלוהים רחום וחנון, הוא הקים מתוכם שופט להצילם. ועוד ציטוט קצר ומקוצר. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני שופטים, ויושיעום מיד שוסיהם, והיה אדוני עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט. ברור ששופט שבו בחר אלוהים ניצח במלחמה, ואז הארץ שקטה במשך 20, 40 ואפילו 80 שנה. ואחר כך כל מה שאמרנו חוזר על עצמו בשנית ובשלישית. החזרה על התבנית הספרותית הזאת היא חתימת האצבע הייחודית של עורך ספר שופטים. ומכיוון שתבנית זו כוללת את כל קהל ישראל, היא זו שיוצרת את התחושה של לכידות חברתית ולאומית. הנה, השופט שבחר אלוהים, הקים צבא גדול, ויצא להילחם לטובת כל בני ישראל. אלא מה? ספר שופטים עצמו מפריך את הדברים האלה. כאשר אנחנו בוחנים כל סיפור וסיפור בפני עצמו, מתברר שהשופט לא היה שר צבא שעמד בראש חיל גדול, כי אם עיקר שגייס צבא עיקרים קטן, שיצא להגן על שטח המחיה של הכפר או השבט שבו חי. במילים אחרות, המלחמות של השופטים היו מלחמות בין שבטים שבזזו זה את רכושו של זה, ולא מלחמות שבהן השתתפו צבאות גדולים. למשל, פרק ג' מספר שכל בני ישראל חטאו, ושעל כן שלח אלוהים את עגלון מלך מואב, שחבר למלך בני עמון להכות בהם. אל שני המלכים האלה הצטרפו העמלקים, שהיו שבטים נודדים, וקואליציה לוחמת זו, שיוצרת רכושה של כוח כובש רב עוצמה, יצאה וכבשה את ישראל. ציטוט, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני. זה השלב הראשון של החטא. והנה מגיע השלב השני של העונש האלוהי. ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך, ויח, יח זה יקה, ויח את ישראל, וירשו את עיר התמרים, כלומר כבשו את עיר התמרים. במילים פשוטות, הקואליציה שמנתה שלושה חילות גדולים שהתקבצו להכות את ישראל, כבשה בסך הכל את עיר התמרים, היא יריחו של ימינו, שהסתראה על כמה דונמים בודדים. וכיבוש כזה, אם בכלל ניתן לחנותו כיבוש, מאפיין מלחמת חמולות על שליטה על כמה מעיינות, ובמקרה שלנו על מטע עצי דקל וזה הכל. ספר שופטים מזכיר גם את שמגר בן ענת, את תולה בן פועה, את יאיר הגלעדי ורבים אחרים. כל שביכולתנו לומר על דמויות אלה, הוא את שמותיהם בלבד. וגם עובדה זו תומכת בהנחה שלא מדובר במושיעים גדולים שהצילו את כל בני ישראל, אלא בעיקרים שיצאו להגן על גדרות הכפר שבו חיו. ושוב צריך להזכיר שנתון זה מתיישב עם הממצאים הארכיאולוגיים שמדברים על כך שהיישובים הארץ ישראליים היו יישובים משפחתיים, בסדר גודל שנע בין 5 ל-10 דונם. נסכם בקצרה את מה שאמרנו עד כה. העריכה של ספר שופטים, שהיא המעטפת החיצונית שמאפיינת כל סיפור וסיפור, מתעתעת בכולנו. היא מציגה את שבטי ישראל כשבטים אחים ששמרו על רצף טריטוריאלי, בדומה למה שאנחנו מכירים ממפות מדיניות שמסרטטות גבולות ברורים בין מדינה אחת לשנייה. הצגה ספרותית זו יוצרת תחושה שבימי מלחמה כל שבטי ישראל הותקפו, התלכדו ונכנסו למלחמה כוללת, ושבראש הצבא עמד השופט שבו בחר אלוהים. והשופט נלחם נגד אויבים גדולים והציל את כל בני עמו. אלא שפנים הסיפור מציג תמונה שונה לחלוטין. תמונה של חברה שבטית שבה השבטים חיו במרחק גדול זה מזה. חברה שעדיין אין לה רצף טריטוריאלי ובוודאי שאין לה תודעה לאומית. וכתוצאה מכך כל שבט חי לעצמו ונלחם את המלחמה של עצמו, והקשרים בין השבטים היו רופפים או כלל לא קיימים. וגם במקרה שבהם קמה קואליציה של מספר שבטים ששיתפו פעולה נגד אויב משותף, הרי שהשותפות הזאת התפרקה מיד בתום המלחמה. כך היה בימי דבורה וברק בן אבינועם, וכך היה בימיו של גדעון. אבל מה, מבחינתנו דווקא התמונה של שבטים קטנים שנלחמו על שליטה על מקורות המים ועל שטחי המזרע והמראה של ישראל היא ריאלית לחלוטין. משום שמלחמות שכאלה נמשכות כבר אלפי שנים בכל מקום שבו מקורות המחיה מצומצמים ונדירים. ומכיוון שתמונת הדברים הזו נמשכת עד היום בנגב ובאזורים הצחיחים של העולם, אנחנו רשאים לראות בה תיעוד נאמן שהמעטפת הספרותית המיוחדת של ספר שופטים לא העלימה. התנ"ך מזכיר פעמים רבות שבארץ כנען ישבו 7 עממים קטנים שנקראו בשם הקולקטיבי כנענים, שאותם הזכרנו קודם. הכוונה ליבוסי, לחורי, לאמורים, לחיטים, לגרגשי, לחיבים וכמובן לכנענים עצמם. הכנענים שקודם מסרו לנו דרישת שלום חמה ודיווחו לנו שיהושע לא כבש מהם לא כפר ולא עיר, היו יושבי הארץ הוותיקים. ולכך מסכימים כל החוקרים. והנה, במהלך 150 השנים שאליהן מתייחסת תקופת השופטים, משתרבב פרט נוסף שמקדם את הסיפור שלנו אל ימיו של שמשון. ספר שופטים מזכיר בין אויבי ישראל את הפלישתים שבהם נלחם שמשון, ולא יעבור זמן רב וגם שאול ילחם בהם וימות מידם. והשאלה שעומדת לפתחנו היא מי הם, מאיכן צצו ומה בכלל עושים פלישתים בארץ זו. בתחילת דברנו אמרנו שספר שופטים מתייחס לפרק הזמן של ימין סביבות שנת 1200 לפני הספירה. אם כך, נחזור 100 שנים אחורנית, ונגיע לסביבות שנת 1300 לפני הספירה. בסביבות שנת 1300 לפני הספירה, עבר המזרח הקדום טלטלה עצומה ששינתה את פניו לעד. הטלטלה שעבר זהה למה שקורה היום באירופה. מיליוני מוסלמים שחדרו לאירופה שינו לעד את המבנה הדמוגרפי והתרבותי שהתפתח ביבשת זו לאורך אלפי שנים. וגם ברגע זה, שוודיה ונורווגיה כחולות העיניים וצהובות השיער הופכות מדינות מוסלמיות. אותו הדבר קרה כאן לפני למעלה משלושת אלפים שנה. עמים שחיו באזור יוון והים האיגאי החלו נודדים במספרים עצומים לכיוון מזרח, ואלה היו הפלישתים. הפלישתים עשו את דרכם בדרך היבשה ובדרך הים, ודרך הים היא זו שחשובה לנו. ככל אנשי יוון, גם הם היו יורדי ים מנוסים, והם חצו בספינותיהם את ים תיכון במטרה להגיע למצרים, שהייתה הממלכה העשירה והמפותחת באותם ימים. אלא שהמצרים לא נתנו להם לחדור לפנים הארץ, ותעודות ותבליטים שנמצאו במצרים מעידים שהם נלחמו בהם באזור הדלטה. הכוונה כמובן לאזור השפך של הנילוס לים התיכון, והמלחמה הזו נמשכה עשרות שנים. הנקודה שהכי חשוב לתת עליה כרגע את הדעת, היא שמלחמה ממושכת זו החלישה מאוד את השלטון המצרי, והחלשות השלטון היא תמיד חלון הזדמנויות לעבדים לברוח אל חירותם, ולפי התנך בני ישראל אכן היו עבדים שנמלטו אל חירותם, וזמן יציאת מצרים שמתוארך לסביבות שנת 1250 לפני הספירה, מתאים מבחינה כרונולוגית לימים שבאזור הדלטה התחוללה המלחמה בין המצרים לבין הפלישתים. המלחמה הממושכת באזור החוף של ים תיכון מסבירה מדוע משה ואנשיו נאלצו לעשות תנועת איגוף עצומה וללכת דרך מדבר סיני ולא דרך רצועת החוף של ים תיכון שמחברת את ישראל ומצרים, והתנך אומר זאת במילים מפורשות. ציטוט קצר מתוך ספר שמות פרק י' ג' ויהי בשלח פרעו את העם ולא נחם, נחם הנחה, הוביל. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם, ינחם יתחרט, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, ים סוף. לדברי החוקרים, המלחמה הסתיימה בכך שהמצרים עדפו את הפלישתים, לכיוון רצועת החוף של ארץ ישראל, וכך אנחנו מקבלים יישובים פלישתיים בעזה, באשקלון ואשדוד. ועכשיו קורה דבר מרתק מבחינה היסטורית שהתנך לא מציין, והוא שבימים שבהם בני ישראל עשו תנועת איגוף עצומה והגיעו לארץ מכיוון מזרח ודרך המדבר, הפלישתים הגיעו הנה מכיוון מערב, מכיוון קו החוף שמחבר את מצרים וארץ ישראל, ואנחנו מדברים על אותם ימים ועל אותן שנים. וכאשר שאלנו, איך קרה שבתקופת השופטים נמצאו פלישתים בארץ ישראל? זו התשובה. ואם אמרנו קודם שבני ישראל התיישבו תחילה באזור ההררי של הארץ, הרי שהפלישתים התיישבו בערי החוף, הזכרנו את עזה, אשקלון ואשדוד, אלא שלא חלפו ימים רבים והם חדרו לפנים הארץ. ואנחנו מוצאים אותם באקרון, בגת, באפק, באזור נחל סורק ובתמנה המקראית שבצפון שפלת יהודה, בדיוק באזור שבו פעל שמשון, מה שאומר שסוף סוף הגענו לשמשון. ועוד הערה אחרונה שמתייחסת לדברי החוקרים, שטוענים שמי שבאמת הביא לקיצם של הכנענים לא היו יהושע ואנשיו כי אם הפלישתים. זהו, אחרי הקדמה היסטורית וספרותית זו, הגענו לזמנו של שמשון. והשאלה מי הוא היה? ומה מחפש בתנך שופט שניחן בכוח על אנושי, ששנה פלישתים אבל אהב פלישתיות? תעסיק אותנו בפרק הבא שיוקדש לדמותו. ולפני שניפרד, ניתן כמה קרדיטים. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברתו הטובה של שרון. כמו תמיד, אני מבקשת להזכיר את הספר שלי, התנך היה באמת. הספר שם את סיפורי התנך בקונטקסט ההיסטורי, המשפטי, הסוציאלי והכלכלי של החברה שחייתה בישראל בתקופה שעליה מספר התנך. הספר תורגם לאנגלית ונמכר באמזון תחת השם Daily Life in Biblical Times. את שני הספרים ניתן לרכוש במחיר מלא דרך הרשתות ובהנחה משמעותית ישירות אצלי. וכרגיל, אני מבקשת לפרגן לדוקטור אילן אבקסיס, שמוביל את הפודקאסט המצוין דברי הימים. אילן הוא דוקטור לתנך שהתמחה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של התנך והמזרח הקדום. לאחרונה אילן ודני הרמן החלו משדרים תוכניות שעוסקות בעלייתו של ישו על הבמה ההיסטורית ועל הנצרות הקדומה. מדובר בפרויקט ייחודי חשוב, מרתק ומשובח, שאני בלב שלם ממליצה להקשיב לו. וכרגיל, אי אפשר שלא להזכיר את אחותנו האהובה, הלא היא דוקטור תמר אילם גינדין, ואת הפודקאסט איראניום מואשר, שכל תוכנית שתמר מעלה היא עוד אשנב על איראן של ימינו ועל איראן של העבר הרחוק. ועד כאן שלום ולהתראות.